יום רביעי, פרשס נוסוי, שלום לכם ידידיי, אנחנו עושים כבר ב-47 ימים לעומר. אנחנו מתחילים עם הפותח של היום, מאמר נפלא של הרב ישראל למברגר, פרסם מסף שבת קודש ביתד נאמן. הוא מספר פה, מדבר פה על חברות תעופות, היעד המרכזי של כל חברת תעופה בעולם זה ההפחתה של משקל. דלק מטוסים הוא דבר מאוד יקר. כמות של הצריכה של הדלק היא נגזרת מהמשקל של המטוס. ומכאן המאמץ להפחית בכובד ככל שניתן. מדי תקופה שומעים על רעיון חדש שמנסים ליישם לא פעם בהצלחה. רק לאחרונה התפרסם הרעיון המעליב של מחיר כרטיס בהתאם למשקל הנושא. לפני כשנתיים הודיעה חברת בוינג על פיתוח חומר מתכתי קל שמחכה בעצם את המבנה של העצם האנושי החזקה והקלה. מדובר באיזה מיקרו סורג מתכתי שזכה לסיוד עולמי בתואר המתכת הקלה בעולם. זה יוצר במעבדות מיוחדות, כל כך קל שהוא שתקל מעיט מהמשקל של פוליסטידן, זה חומר סינתטי חזק. העקרון התכנוני הוא לצמצם באופן משמעותי את צפיפות החומר על די יצירה של מבנה מרושת, כן, בדומה לעצם, כמו שאמרנו. מבנה בצורה של רשת זהירה ויקלה, היא מקנה חוזק למבנה כולו. לאותו בניית מיקרוסורג מתכתי השתמשו בסיבי חומר בעומק של 80 ננומטר, זה דק פי אלף לסערה אנושית. ומעניין שאי אפשר להשתמש בחומר הקל הזה לייצור מטוסים. זה נשמע רציני, אם אותו ג'מבו בלי מטען ונוסעים שוקל 300 טון, יצליחו להפחית ממנו אפילו רק חצי מהמשקל, זה יהיה חצר תקדים, זה יהיה הישג גדול מאוד. אבל מה דעתכם על הידיעה הבאה? לפני 7 שנים התחילה חברת לופטנזה להחליף את המכולות, התובלה שלה, שיצרו אותה מסוג ייחודי של אמינים קל יותר. התוצאה הייתה שהמכולה שוקלת 13 קילו פחות מהמכולה הישנה. נו, תגידו מה, 13 קילו ביחס למטוס, ג'מבו מלא שוקל קרוב ל-600 טון. נמשיך, לאחרונה החלו חברות תעופה לדרוך עם הטבחים להכין מנות קלות משקל מהקודמות. נו, באמת, הגדיל לעשות מנכ"ל חברת אמריקן איירליינס, רוברט קרנגל, שכבר לפני 30 שנה הוא דרש להפחית זית אחד מסלט שהוגש במחלקה הראשונה, וככה משלושה זיתים בארוחה ירדו ל-2. וזה כבר נשמע הזוי לחלוטין. אבל האמת, רבותיי, הפוכה לגמרי. כעבור חודשיים מאז שלופטנזה התחילה להשתמש באותן מכולות קלות, חישבו ומצאו שכבר נעשה בהם שימוש 70,000 פעם. תחשבו לבד כמה זה 70 כפול 13. קילו, 70,000 כפול 13 קילו, אבל אתם לא יכולים לחשוב על זה לבד, אז אני אעזור לכם. חיסכון של כמעט מיליון טון, וזאת בחודשיים בלבד, ובהחלפה של רק כמחצית בכמות המכולות למכולות מהסוג החדש. גם חברת אמריקן איירליינס חשבה ומצאה שבזכות ההפחתה של הזית הבודד החסכו לה אז $40,000, שזה $80,000 ויותר ברכיב של היום. הנוסחה של הסודי, כמו שכתוב במשלי, לכתוב את תליית ירבה. המלבי אומר, כל זה משל על עסק התורה. מי שלומד משתדל להוסיף בכל יום על חוכמתו, ירבה ויחכם באחריתו. אז אולי זה רעיון, לקבל קבלה קטנה. קבלה קטנה בתורה לקראת חג שבועס, רב שני היתת, תרשין פי, ואז להציץ... ואז בחג שבוע סתיו של פי, להציץ אחורה לראות איך קבלה קטנה כפול 365 יום הפכה למשהו גדול ומשון. אנחנו משלחים עניין את דיון מחג השבוע, יש מנהג עתיק ימין לעמוד בשעת קריאת סתוירה, נקרא שעת קריאת עשר סביברו, שבסיבור, זכר לעמידה של בני ישראל, כשהם קיבלו את הדברות והרסינה, כמו שכתוב, והיסייתו בצלחת איתו, הרמב״ם נשאל האם המנהג הזה ראוי או דחה או אישי בשלילה, בגלל שהמון העם עלול לטעות לחשוב שיש יתרון לפסוקי הדיברוס על יתר פסוקי התורה. במחשבה הזאת, כל האמון לבטרה, מידע, כמה אחרואים עם ציניות המנהג הזה, כן כדבר ראוי. יש מזהורה שבזמננו אין צורך להימנע מהמידע, כיוון שכולם יודעים שזה זכר למעמד הרציני. לא יותר, ומה גם שנגיד לומר גם פסוקים רבים אחרים בעמידה בזמנים שונים. אבל יש מי שיצא נורא באמת שגם מזמננו לא כדי את הרמב״ם ולא לעמוד, וגם מי שמתפלל במקום שנוהגים לעמוד לא רשאי לעמד. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דברים נפלאים. הרבנו, הדרכה והכוונה מעשית מפים של מאורי הדור. למענה לשאלה איך מחדירים הרייבוס למתיקות התורה ותלמידים, שוב כמו נגריאל שטיינמן, שמרבים על ידי שמרבים בלימוד תורה עוד ועוד, זוכים למתיקות התורה. הצעה להגיע למתיקות התורה זה רק על ידי שלומדים כל הזמן עוד ועוד. הוא הוסיף שזה גם ההבדל בין אדם לבהמה, לאדם שיכולת להגיע למתיקות התורה. יש דברים שמתוקים רק לאדם, אבל בהמה לדוגמה, מהמה זו אוהבת רק דברים חיים, בשר חי. להבדיל מהאדם, כך לאדם יש דברים שהם יכולים להיות ערבים ומתוקים רק בשבילו, וזה אלה עוד ועוד לימוד תורה קדושה. וככה זוכים למתיקות התורה. חיים קניבסקי אמר שהתורה היא מתוקה, צריך רק לפתוח את הספר, להתחיל ללמוד, ואז מרגישים את המתיקות. גרשון אדלשטיין אמר שצריך להתפלל ולכוון בעל ומוד לזכות למתיקות התורה, ולפיו שמוכח שהתורה מתוקה. יש סיפורים על אנשים שלמדו ולמדו עד אפיסת כוחות ממש, לא יכלו להתנתק מהלימוד, ולמה? יש עליהם כל כך מתוק, אמין אותם הלימוד, עד כדי כך שלא יכלו להתנתק ממנו, להביא אותם לאפיסת כוחות ממש. הגאון הגדול יעקב אדלשטיין זצ"ל סיפר שכשהיה צעיר, למד עם בחור צעיר לחזק אותו. חלק מהחיזוק הוא נכנס כאל החזמיש, והוא שטח בפניו את חוסר הטעם בלימוד של הבחור הצעיר. מה נהיה אותו משחקים, טבלאות, ורנדטנים? החזמיש אמר לו שילמד עוד ועוד עד שיקבל את הטעם המתוק של בארץ. הגאון הגדול משה הלל הירש, שליט"א, אמר שלהגיע לתיקון התורה צריך להבין את החשיבות של התורה. השאיפה בתורה באה לידי שהוא מבין את חשיבות התורה הקדושה, אם אדם יודע שהוא עושה דבר כל כך חשוב, יד התורה עצמה תענה אותו. רבי שמעון אמר עוד שהסגולה הטובה ביותר להצלחה זה התמדה והלימוד ברציפות, ללמוד וללמוד. עוד אמר רבי משה הלל הירש שליט"א, שהדבר העיקר דוגמה אישית שיבוא על הרב, המחנך, בתיקות התורה. הבנו שצריך לדעת להחדיר בהן יראת שמיים ומידות טובות. כי התורה היא רוחנית, זה לא יכול להיות בגוף, שהוא לא רוחני, הוא מאוד לא רוחני. ואם לאדם היו מודיע טובות בירת שמיים, יהיה לו בדרך שעשה לשמיע ללמוד תורה כראוי. ואנחנו ממשיכים עם סיפור ישועה מופלא, שקרה לאברכי כהן בשכונת רמות. התפרסם לפני כמה שנים בעיתון המבשר על ידי הרב ברגמן. אחר שהשריח שהתנסה לגוב הרב מעל מערב קיבו של שמואל הנוביץ נראה למרחקים, לא תמיד יודעים מה יש מתחת גודל הקדושה. ספר רבך שלומד בכל חשוב ברמות סמוך ונראה את ציון שמואל הנוביץ, חודשים ארוכים לא קיבלו מזכורת, פתרוני הכל הם נפלו לקשיים, וכרגיל לצערי מהנביאים הראשונים מכל גל פיננסי קשה זה אברכים שלא יכולים לעשות כלום, וגם לא רשאים לבוא בטענות לאף אחד, רק להתחזק שוב ושוב בתוכן, להשקיע את כל עצמם בלימוד תורה מתוך הדחק. וזה מה שעשינו, הוא אומר. אחרי שבא עם עמד נפש, יצא אחד האברכים הצעה פשוטה, הנה, קרא שמואל הנוביץ, נמצא פה קרוב. בואו נלך ונתפלל. ככה עשו. רגילו מניין שיצאו בהפסקת צהריים בין הזורים, הלכו ברגע להתפלל, לפעול. ברגע האחרון, ניתן אחד להבחים את ההשתתפות שלו, עמוד עייף. חשוב לו לנוח כדי שוכן מצד הרבה. אתה מעבוד אחר במקומו. שעה שתיים לצהריים, תחילה התפילה, תחילה להגיד פרקי תהילים בחמימות. באמצע מרד התהילים, שמים לב שהחבר מגיע, זה שרצה לנוח, שם אותו מה קרה. משהו בקושי, הוא מספר להם. הוא מביא להם שקית גדולה בידיים בהתרגשות, והוא אומר, בקושי הצלחתי לרדם, פתאום מגיע המזכיר של הכולל, מהיר אותי, הנה מזכורת של 3 חודשים, איך תחלק אותה מהר? טוב, אז מיד רצתי לפה, תפסתי טרמפ לבשר שהתפילה התקבלה. עוד תוך כדי שאתם מדברים, כבר משמע התפילה. כמובן שכשהאברכים יעשו מעשים בהרגשה שפעלו, נדמו לזה. נדמו לשמוע את זה. שמואל בוקור ישראל. כן, זה לרגל ההילולה שלו שהייתה בימים האחרונים. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, שתפרסם את דער הפרשה, מס יהודי אחד שעשה תורתו קבע מלאכתו ארי, כפי שנאלץ לעסוק והגיע כפה במשך רוב שעות היום, קבע עתים לתורה, השתפל בשיעור גמור מדי יום, כשהוא זה היה צחוק ולא יעבור, לא יחסיר, והיום אח שלו היחיד עמד להכניס את בנו תחת החופה, המקום של החתונה נקבע לעיר אחרת, לא לברורה, אתה חייב להיות בחתונה כמובן, מהקבל הספוני, מה דחי המצוות, אבל תוי רמת תהליה. אחו בדרש ניגש למגיצ'ור, שאל אותו מה לעשות. עכשיו המגיצ'ור ואמר לו ככה, אני אתן לך יצא שתוכל קיים את שתיים, יש לי תהית קלטת, שהוקלט השיעור במחזור הקודם, בדף שנלמד מחר. אני אתן לך אותה ותשמע את זה בדרך. תקיים גם בלכת חוב הדרך, בידו רב. טוב. במוחרת היום הוא נוסע עם כל המשפחה במכונית והם מתחילים לנסוע והוא מכניס את הקלטת של השיר. טוב, תחילת הדרך עברה להם מתוך דברת אוירת, הוא עמוד טובה, אבל לא עבר זמן רב, האיש מצא את הפעם נוסעים אחרי זה מסעית גדולה שיש עליה מטען חורג, שלט, זהירות, וככה התחיל לנסוע לאט לאט והם מסתכלים בשעון ורואים ש... יכולים להתקע, לאחר, להפסיד, מי יודע? טוב, אז החליטו לעקוף אותו. וכמה רגעים ככה לרדת לנתיב הנגדי, פס ישר ולא מקופה. טוב, למותר לציין, אומר רב מלך, איסור גמור לנהוג ככה, חמיר, הסכנתם איסורה. לא באים לתות להבין את אותו אדם שהיה בשעת מדפק. הוא בודק את הדרך הנגדית, ורואה שהיא ריקה, הוא מתחיל כבר לסרב את הרשו, להיכנס לאותו נתיב נגדי, פתאום הוא שומע. הזקה גדולה של כמו משטרה. מיד הוא חוזר למקום הראשון, ותוך כדי הוא רואה מראה מחריד, שמהצד הנגדי נסעת מסעית במהירות עצומה. ואם הוא נשאר על אותו נתיב, מיד השם ירחם, מה קורה להם? טוב. הוא הודע לשם על הנס הגדול, כבר מוכן לשלם לשוטרים כל קנס אשר יושג עליו. אבל הוא חיכה לשוטרים, הוא לא רואה שום זכר, לא רואה שום זכר לשוטרים. לא מבין מה שקרה פה. איך הם נעלמו? טוב, זה היה ממש כחידה. אבל מה יכול לעשות? עד אוכי ואוכי, המשאית נתתה מהדרך, קנתה לו מקום סבא רווח. היה בחתנה, שמחת בילה, סוף החתנה, אחרי המצוות, אז חוזרים. טוב, הוא החליט לחזור על השיעור. מדליק את הקלטת עוד פעם, כשהוא מגיע לאותו חלק של השיעור, שהוא שמע בצהריים, את כל השופר, פתאום שוב הוא שומע את הסירנה. דברר שלה שום שוטר, כשהמגיצ'ים עושה את השיעור הזה לפני כמה שנים, 7-8 שנים במחזור הקודם, שם היה שוטר שעשה זקה. והכל הזה חזר להישמע היום, כשנקרא לסכנה עליהם הדרך, כשומר לחתונה. נמצא שקדוש ברוך הוא הזמין את ההצעה שלו מבעוד מועד, בזכות השמירה על הקביעת האיתי, מזדמנה ההצעה הזאת לבטחו. פילי פלאי. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע. יואר השם פונו ללכו. יש פה ציפור מסלם את טיב הקהילה. אחד שמספר על המכונית שיש לו, היא משמשת לדבר מצווה. כן, רכב למצוות. שמח בזה אנשים חולים, אנשים מזקקים. נוסע מעיר לעיר דרך בתי חולים ועוד ועוד. אומר שהבני בית שלי יודעים שהזמן היחיד שאני אשתמש ברכב לשמח את המשפחה שלי, ורק ימי חול המועד שאז הרכב נחזור אצלם, ואני לוקח אותם לאיפה שירצו. מספר שביום ראשון של חול המועד פסח תקלה ברכב, כמובן שכולם מתאכזבים. הוא תהיה צמרה ומה שמותר לתקן. טוב, אמרתי לילדים שהתפעלו שהרכב יתוקן במהרה. שהיא מספיק לטייל, אנחנו בודקים את הקלה, התברר שהרך הגיר. גיר ברכב. טוב, אמרו שזה משהו מאוד יקר, 18,000 שקל, מבין המחיר. טוב, הוא קצת עם חבר, שלח אותו למסך אחר, שזה יותר זול. טוב, כעבור המים התקשרו מהמסך, לבקש שהרכב מוכן, עולה לירושלים, יאסוף אותו, והתחיל להורחים לו, שהתשלומים יעברו. התשלום בכרטיס אשראי יעבור, הכין כרטיס גיבוי, טוב, הוא בא לשלם, הוא כתוב בחשבונית, אפס! עכשיו הוא הבין שיש טעות, ביקש לשאול מהסכום, אז הסבירו לו, הסבר נפלא רבה יפה. לאחרונה הגיעו לחברה המרכזית העולמית, הרבה תמונות על הגיר, והם אמרו למסכים המורשים מטעמם שכל רכב שהגיע עם גיר תקול שעוד לעשה 150 אלף קילומטר, יחליפו לזה בחינם. שמח שמחה גדולה ועצומה, קיבלו מתנה חי, אלוף עם שקולים בחינם. טוב, לקחת זכות בהתרגשות, מדליק את האוטו. ואז קורה הדבר המקיר רבי ישראל, הרכב ביצע 149,670 קילומטר. זאת אומרת שעוד 300 קילומטר ומשהו. היה מפסיד את זה, זאת אומרת שאם היה יום אחד של טיול עם הילדים, מה מפסיד את המתנה הנפלאה? שאלתי בלב, מה השם לא יכול לחכות עד אחרי חול המועד? עם התקלה, אחרי חול המועד הייתי בוכה על אלפי שקלים. ופה עוד סיפור על אחד. שניגש אליו עורך, ושאל אותו אם יש לו מספר טלפון של פלוני. אמרתי לו, עד אתמול היה לי, אבל בגלל אתמול התקשר אליי לאיזה צורך. והמספר מופיע לצג, טוב, ובדקתי, כמה ששגוחת. הוא מספר, אז הוא שמע את השגוחת, הוא סיפר לי סיפור שגם הוא יש לקורא השגוחת. ילד קטן משם, סובל משמיעה לקויה, מרכיב בקביעות מכשיר על האוזנה, מכשיר שמיעה. מכשיר מאוד יקר, עולה 10,000 שקלים, הילד היה צריך לשמור עליו חזק. כל פעם שצריך להסיר אותו, מניח במקום שמור מיוחד. גם המלמדים והאויבים בחדר התקנו על זה, יודעים. שרבים את הילד עם סירות, דואגים לו. ושומרים היטב על אותו מכשיר קטן, שלא ילך לאיבוד, שיחזור ושמור אותו ביתה. והנה הגיע לנו את הקיץ, הילדים עצו לבני זמנים, הילד נשאר עם... חברים בקייטנה, גם שם התקינו את המדריכים, אבל יום אחד הילד חוזר בבכי, כשהמכשיר נאבד, יד כולם מוצאים מהמשפחה, צריך להתגייס, מחפשים, מחפשים, לא מוצאים. ואז נגמר החופש, מתחילים, מתפעלים להשם שימצאו את העבודה, מתחילה שנת הלימודים החדשה. האמא לוקחת את הילד לחדר, מלווה אותו, הוא אומר, אולי יש פה לאחד הילדים, הילדים, תיק אוכל שדומה לתיק של הבן, אולי החליפו, אולי זה נמצא. שואלת את הילד שלה, שואלת את, הוא מצביע, כן, שואלת את הילד שלה, אם יש ילד עם עוד תיק אוכל אותו דבר, הוא אומר שכן. שואלת אותו, מראה לו את התיק, הוא מוציא לה תיק חדש ויפה. והוא מספר שבשנה שעברה היה לו תיק כמו של הבן שלה, אבל עכשיו קנה לו תיק חדש. היא מתקשרת למשפחה, אולי עדיין נמצא שם המכשיר. אבא שלו אמר מדובר, הוא מתחיל לחפש בבית את אותו תיק. אחרי כמה ביאורים מחיפושים הוא מוצא את זה בתחתית של המיכל הכביסה המלוכלכת. ממתינה להיכנס למכונת כביסה. אחרי שעולה התיק הישן מתוך הרי הכביסה נפתח כבוד תא אחר תא ולתדמת הכל מוצאים שם את המכשיר האבוד. האמא של החבר סיפרה שכבר 4 פעמים התיק הזה היה בתוך המכונת כביסה. וכל פעם ברגע האחרון משנה הפעלה של המכונה, הייתה צריכה להכניס משהו חשוב יותר, והתיק שם את החוצה. כמובן שמותר לציין, שמכשיר העדין הזה היה נשאר במכונת כיסה, לא היה כבר מכשיר ולא היה שום דבר. יד השגוח העדין. ואנחנו ממשיכים רבותיי, כל העם, כתב שפורסם ביתד נאמן, לפני כמה שנים, יום ראש חודש סיוון, כמו זה היה יום השנה לפטירה של הרבנית שציינית, הרבנית ברמן, הבת של הסייטלה. וזה שכותב את המכתב, אומר שכאח מטפל, הוא זכה לעמוד ליד נמצא של בעלה הגדול, שלומי יצחקי ברמן, בשעות האחרונות, לפני שהוא נפטר. באותם רגעים מיוחדים, אומר, עברו עליי בהתעוררות רבה. לא ידענו שאנחנו ממש בשעה האחרונה. ופתאום קרה משהו מעניין, הרבנית, אשת חובר, ישבה על כיסא בצדי החדר נהנה. פתאום פתחה את העיניים בסערה, שנתה לילדים דרך ארץ, ילדים, אולי יוצא מהחדר, סבא נכנס, סבא, סבא נמצא כאן, סטייטלר. חלפה שנייה, ואז התנסלה, אמרה שנמנמתי, אז ראיתי סבא נכנס לחדר. כאילו, חיים אמר, שולך עם הקל, לא יודעת למה. זה היה פעם היחידה שמישהו מבני המשפחה, שמישהו מבני המשפחה שמע מילים מהסגנון הזה בכלל על אבא שלה. כי ראיות או חלומות לא ימנת חלקה בעולם, והיא כיודע הייתה אישה גדולה מה... ואוי, ואז באותם רגעים החל השעת הזכירה של אותו קדוש וצדיק יסוד עולם, רב שכן קיבל. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. חמש דברים שידעתם, או אולי לא ידעתם, על פיוט האקדומת. אז קודם כל, מהו הפיוט הזה? בעבר נהגו לתרגם את קריאת התורה לארמית, לפשוטי העם, וקודם לכן המתרגם אומר פיוט שהוא קיים בקשת רשות. גם לאחר שפסק המנהג לתרגם, הוא נותר בקהילות אשכנז וצרפת פעמיים בשנה השביעי של פזר ושבועס. וזה גם פיוט האקדומת, שבו מבקש שנתרגם רשות מכה לפתוח בדברים. מי כתב את זה? יש כמה גרסאות. אחד הגרסאות זה היה בשנת ד' ולא פי מעין א', אחד מארצות אשכנז, שאחד הכנרים היה הורג בקישוחים של הרבה יהודים, השם הרחם. ונתגלה לחכמים בחלום שיהודים מעצרת לשבוטים, ששואל מעבר לנער הסמבט, ומי יכול להילחם באותו קומר. רב מאיר ברבי יצחוק, נשלח לקרוא לאותו יהודי שאכן יצח את הקומר. זה היה בערב שבועס, לפי הגרסה הזאת, הזקן מעצרת לשבוטים, הוא שכתב את ציוט האקדומס. לפי גרסה אחרת, המעשה הזה בכלל התרחש בשנת דלת אלפים קוף חף א', והתחפר על ידי רב מאיר בעצמו, בזמן שהוא ליווה את אותו יהודי לקראת היציאה שלו, כי הוא ידע שהוא לא יכל לחזור לאשכנז. המקור של המנגינה העתיקה, שאומרים את האקדומס לא ידוע, שאלות של יוצאי יהדות רוסיה, שרים את המנגינה הזאת גם בברכה של הקידוש בשמש של גולים. בשמחת תורה, כשעולים כשהחסנטויר עולה לתורה. דווקא בקהילת ורמייזה עצמה, עיר המגורים שמחבר הפיוט, שם לא נהגו לקרוא אקדומס, בגלל המסורת המקובלת ידם על שליח ציבור שפעם אחת שתפך בכל נעים בית הקריאה, עד ששם ירחי יצא לשמות. מתי אומרים את האקדומס? אז בעבר נהגו להגיד את זה אחרי קריאה של הפסוק הראשון בתורה, אבל בהמשך, בהמשך התעורר פולמוס הזה, היו פסקים שסברו שזה מהווה הפסק בין ברכות התורה לקריאת התורה. היום נהוג שהעולה הראשון מברך רק אחרי האמירה של הפיוט. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. בשולחנו של הרב הגאון מרדכי הלוי שוורץ הוא שליט"א. השאלה היא כזאת, השנה יום טוב של שבועות חל מוצאי שבת, ועושים קידוש והבדלה ביחד, יין לקניין, יין קידוש נר הבדלה זמן. לאחרונה המציאו אבוקונת קטנה שמחזיקה כמה דקות, האם ראו להשתמש בה. אז דעת, הוא כותב פה שדעת הגאון משה שאול קליין, לחוש בזה משום איסור הדלקה של נר של בתולה ביום טוב, הוא לא זקוק לאור שלו, אבוקה לא מעכבת בעבדולה. ועיד אלמור נשאו את הלב שם ועורך פורר מהוראי של הנרות שהודלקו לצורך יום טוב. אנחנו ממשיכים דפיים והלוכה רבותה, אנחנו עושים מסימן שין פייבט, כיצד עושים מרוב חצרות בחצר שדר בגוי, גם גוי. חצר שדר ביהודי אחד ודר בגוי, גם גוי אחד או יותר, היהודי לא זקוק לרוב חצרות, כיוון שהדירה של הגוי לא נחשבת לדירה. היא כחלק מהחצר. וממילא, מותר לצלצל גם מבת של יהודי, גם מבת של הגוי לחצר ולהפך, אבל אם גרים בחצר שני יהודים יותר, בתים מפורדים או בדירות מפורדות בבית אחד, שדינם הוא שצריכים להראה ברוב חצרות, זה עם זה, כדי להתיר את זה בתל מחצר. וגם מבית לבית, וגר שם גוי, תקנו חכומים שהעירוב לא חי. ותם את הקונה, כדי שיתרחקו ישראל מידו בשכנתם של גויים, ולא ילמדו מהמעשים שלהם. סיבה שתקנו ככה בחצר שגר שם יהודי, בכלל, שמקרה כזה לא שכיח, כיוון שיהודי חושש לדור לעבודו עם הגוי, ועוד אין למקרה ששני יהודים גרים יחד בדירה אחת, שלא תקנו שהעירוב לא יחול, כיוון שמקרה כזה הוא גם, הוא לא שכיח. יש מהפוסקים שהקלו בדין הזה בזמננו, כיוון שבלאו הכי אנחנו שורים בין הגויים ומעורבים בהם. אבל רבים כתבו שאין להקים בזה. בארבע חצר שביטל את הרשות לגבי שאר דרי החצר לא צריך להשתתף בפעת של עירוב חצרות והעירוב חל. כששניים דרים בחצר יכול אחד לבטל את רשותו לגבי חברו. מותר לחבר שלו לטלטל חפצים בחצר ובבתים בלי עירוב. אבל לגוי לא תגמור חכום שואל ביטול רשות, אלא רק סורות. כלומר שיזכרו מהגוי את הרשות שלו ואז יהיה מותר לטלטל מהבתים בחצר. ולהפך, בעניינה של הסורות הזאת הוא שאז יש ליהודי כוח. כוח בחצר הבא מהכוח של הגוי, וכאילו נכנס תחת הגוי, והגוי עצמו הוסף לו רח בחצר. ולמה החובה יצריך לו דווקא סחירות ובא בטבע רשות, כדי להרחיק את היהודי, שכנות של גוי. והנה שדרכו של הגוי לחשוש שהיהודי יעשה חשוב ברשות שלו וימנע מלהסחיר אותה. ומכיוון שלא סחירות, החצר אסורה. אז היהודי יעלת כעבור חצר אחרת, אבל די בקס סחירות, אבל שאלה לא מעילה, ויש שמור שכן מעילה. והנה שלכם שסכינים, שכן מחיסות רשותו של הגוי קדין לפני שצריכו את הרננה ונהגו להקל. כנדרשת שכירות רשותו של הגוי, וכתחיל צריך לעשות את זה לפני שעושים את העירוב. כיוון שקודם לכן, אסור לברך את על עשייה של עירוב חצרות, כי הרי יש להניח שהגוי לא רוצה להזכיר את הרשות שלו. והעירוב לא יחול, והרי זה בוחר לבטולה. אבל בדיעבד, אם הסחירות בוצעה אחרי עשיית העירוב, לפני כניסת שבת, העירוב חל. אם צריכו מהגוי את הרשות שלו לזמן מוגבל בסוף זמן הסחירות, שאתה צריך לזכור את רשותו מחדש, מכתחילה צריך לעשות גם עירוב חדש, כיוון שהרי זה כאילו יתנו שהעירוב יחול רק עד סוף הסחירות. אבל בדיעבד, גם באופן כזה, אם שרו וצחו את רשות של הגוי ופעת העירוב קיימת ומונחת במקומה כניסת שבת, אפשר להסתמך עליה, תקופת של עירוב חצרות, כאילו שבו בעירום חדש. יש אומרים שעירוב שנעשה על ידי שאחד מדרי החצר זה כפת לכולם, זה לא בגביעה של פת מכל אחד. אינו חל מאליו בכניסת השבת. ויש מי שכתב, שבמקרה שבלב אוכי, לא מברכים על עירוב חצרות, כגון בעירוב חצרות שנעשה רק בספק ולחומרה, מותר לעשות את העירוב לפני ביצוע החצרות. עד כאן בעניין הזה נחזור בקצרה מה שלמדנו. שמאל, שם שני בתים שיש ביניהם פתח, ולא הרבה רוב חצרות אחד עם השני. בכל הדר שבית א' לבטל את רשותו לגבי הדר שבית ב'. ואז מותר לדייר ב' לבטל חבצים מביתו לבית א' ולהפך. לכן מותר לדייר א' לתתן מביתו לבית א'. אבל אסור לדייר א' להוציא חבצים מבית ב' לבית א', כמי שבכך הוא מחזיק פרשותו וחוזר בו מהביטות. ולדעת השולחנו, חייסור הזה הוא גם אם כבר החזיק, והיה הרבה לבית א', במקרה של רבים שלפיו את בליטה לגבי יותר של אחיו. לכל הדעות, האיסור הוא גם אחרי שכבר החזיק זה הרבה, זה בית א'. אנחנו נסליג, מה ימים בכל המזכר ומה שלמדנו, לא כל מה שמסיני, שתיתיק רוירות וסויסן, דהיינו, שטח מקורה, שמוקף במחיצות משלושה צדדים, קצה התקרה נידון כאילו הוא יורד למטה בצד הרביעי וסותם אותו. נחשב כמחיצה רביעית. באמת דברים אמורים, בתקרה שטוחה. אבל תקרה משופעת, שם אין פאו יורד בסייסן. יש מי שיסתפק האם ההגבלה הזאת היא מזה אורייסה או מזה הרבה. אבל כרפף שלא הוקף לדירה, כרפף שלא הוקף לדירה, שהוא שטח שמוקף במחיצות, בארבע מחיצות, והגודל שלו יותר מבית צעתיים, שמדאורייסה הוא רשות סיוחיד, אלא שחזל אסרו לטלטל חפצים בתוכו. אז הקלו חכמים ואמרו שאם הגודל שלו, לדוגמה, כבית ארבע סיים ומחצית מהשטח מקורה, כיח שיש לחלק המקורה מחיצות משלושה צדדים, גם אם התקרה משופעת, פערי לסייפי, מצד הרבי נחשב כמחיצה, ומכיוון שהמקום מחולק למחיצה באמצע, אז יוצא שיש כאן שני שטחים נפרדים, שגודלו של כל אחד לא עולה על בית צעתיים ולא נשארים. חפצים בחיים, לקראת סיום החפצים בחיים. בסעיף ו' מהפתיחה, חפץ חיים כותב שמי שמסתפר ומקבל לשנורה, חופש גם בלב של השיחה לשם קודשי, בגלל שאין בעבירה הזאת תאווה והנאה כשמית, שמחמתה התגבר יצרו עליו, ולכן נחשב העוון הזה כמרד ופריקת עול מאחור שמיים השם הרחם. בבירור מוסופים מובא שהחזון איש אמר על הדברים האלה שהחזון איש לא טעם את העני השם של שנורך. הרב שטיימן אמר שמאיר, חייר, שבאמת משמעיין יצרו, החזון איש יראה בשביל תקפותו, ידע היטב את כל האופנים והדרכים של יצרו שיש לו לשמור. באמת גם הבן שלו כותב, בקיצור תורת חיים, הבן של החפץ חיים, רב לייב, שאבא ידע את כל האופנים והערמומיות שיש בין מוצאי הדיבה, כתוצאה מהמחלוקת הגדולה שהייתה בצעירותו בעיר רדין עם רב העיר, שצריך לקבל את כלל סכום הרב מהסכסוכים והמריבות שהיו אז. הוא הציף לך שלדעתו, המחלוקת הזאת היא שהעירה אותו לחבר את הספר הזה. הסיבה שבני אדם כן מרגישים הנאה הגדולה, מסיפור לשנורי, אז הוא כותב לשנורי סליחה של משם הגויין, שאפילו שאין הנהג ישמי כדי לדבר זרון בטלי ולעצים, יש בזה הנהג יותר מכל העברות, כי בכל דבר שאדם עושה נתנים לו רוח ממרום שכמעיין הנובע, והרוח תקוף שפטת עד שיעשה עוד דבר כאלה. כל שהעברה גדולה יותר, כך רוח התאומה שבאה ממנה גדולה יותר. קרא גם כותב לבשור לסלנטר באיגרת המוצר, שלשון הרע מסוג החטאים שלא נגרמים מחמת אהבה, מחמת הטייבה, מחמת רוחניות, התאומה שמלפפת ידיים להשתי. הרב לוינשטיין באור חזקאל על ימים נוראים מסביר, שבאמת מצד הטבע אין הנאה בכלל בסיפור השנורא. כדברי חז"ל שעל ידי ההרגל של השנורא נעשה לעונג שאין לו שיעור. האדם עצמו שהוא מתרגל באבון הזה, עושה אותו לאבון שיש בו הנאה גדולה. הרב פרידלנדר בסיסטחיים נובע בשם הרב זטר, שמעצם סיפור השנורא אין הנאה, אלא הנאה מזה שהוא חושב. שאם הוא יקטין את ערך חברו ויגלה את המום שלו, אז הוא יגיד בזה את ערך עצמו, יתקבל בכל חברו, שהרי הוא נקי מכל אותם פגמים מומים שהוא סיפר עליהם. ההנאה הזאת היא ממושפרת כולה על אשליה ודמיון, שערכו האמיתי של האדם נמדד כמו שהוא נראה בעיני אחרים, אבל אם זה תולד ונאה מעשית, ולכן אמרו, אני אסטרואי מבר על משהו. עוד ביור רבי בעד אורש דוביד על תזריע, שהנאה לא נגרעת באמת מרווח או כבוד שמתבסס מלספר אלא מחיסרון והשפלה של השני על גל שנור שאומר עליו, ולכן זה לא נחשב לענוע, כי זה לא נאה חיובית אלא נאה שמגיע מעבר הטוב של הזולת, כן הענאה של הנחש שמקיש את האדם וכל החמאה שלו עם החיסרון המוקש. שעל זה אמרו לאחרות לנחש, מה הנאה יש לך? ולסיום רבותיי, בנט רומן, עכשיו מוגע בשם גבריאל ריקליק, על המשגיח רבי אלוקיאן, שמה בטחה בלי שבוס, שהיה כדאי לרבוי ישראל מברות, עלה למשך 6,000 שנה, כדי שיהודי אחד יגיד פעם אחת, ברוך הוא שמואל, ורומן אחד שווה יותר מאלף פעם ברוך הוא שמואל, ורומן נשמרה בו, שווה יותר מאלף אמנים, ואלף פעמים אמנים נשמרה בו, ומגיעים לזכות של תיבה אחת מלמוד תורה. תבל רבותיי להרבות מאוד בלמוד תורה, שהרי כל לימוד של תיבה אחת, ערכו עצום בלי שיעור. עד כאן דברינו לעם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, כוחניות וגשמיות וכל טוב.